שבראש כל הפעילות הזאת והליכות עם ישראל, גאון הרב ערוסי שליטא, פשוט גאון הרב מזוז, שהיושב ראש, יושב ראש דן מזרחי. אני, הנושא שלי זה השירים ועניים במשפט התורה. אני רוצה למקד את הדברים בנושא של צדקה. אנחנו נדבר על צדקה ונגדיר את החיוב של צדקה. היום הנושא הזה של צדק חברתי, היום נושא שמנסר בחלל עולמנו, אבל יש דבר אחד שצרם לי בכל הפעילות הגדולה, בכל ההפגנות. כשמדברים על צדק חברתי, מדברים על מה שהמדינה לא צריכה לעשות. המדינה צריכה לעשות את זה, והמדינה צריכה לעשות את זה, והמדינה צריכה לעשות את זה. אבל בעצם הצדק החברתי זה מתחיל בחיוב האישי שלנו. אנחנו אומרים באיזו בדיחה כזאת, ההבדל בין המבטקים של היום, פעם אמרו בייגלך, לך, אומרים ביסלי, קינלי, פעם אמרו בייגלך, וביידיש לך, והיום אומרים לי. אז המחויבות של ההצדקה, המחויבות של הצדק חברתי מתחילה קודם במישור האישי. ולכן חשבתי שכדי למקד את העניינים האלה, אסתור בקצרה את הלכות הצדקה, בקצרה רבה מאוד, אבל להתמקד בעיקר בהגדרה של עניין הצדקה. כן ככה. כידוע, ואין צורך להגיד את זה לציבור, כל אחד יודע את זה, אבל להשמיע את הידוע להם כבר, מצוות הצדקה היא אחת המצוות החשובות ביותר שיש לנו, וחז"ל הפליגו במצווה הזאת, וכתוב, אני מקריא את לשון הטור באופן קצר, תמציתי מאוד, ומאוד מאוד צריך אדם להיזהר בה יותר מכל מצוות עשה, כי אפשר שיבוא לידי שפיכות דמים, ועוד יש לא תעשה לה מעלים עיניו ממנה, שנאמר לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל, וכאילו עובד עבודה זרה, אבל הזעיר בה מעידה עליו, כי הוא זרע ברך השם, ואין יסחיסה עשם מתכונן, ודעת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיקונני, ואין ישראל מגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושדה בצדקה, וגדולה מכל הקורבנות. אז מצוות צדקה היא מצווה מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה, כמו שאמרתי קצת, בכמה נקודות במצוות צדקה, שאולי צריך להעיר את תשומת הלב לדברים האלה, המצווה של צדקה, וכתוב בהלכה גם בשולחן ערוך, זה לא רק מצווה של לתת לעני לאכול. הגמרא במסכת כתובות אומרת, בפרק מציאת האישה, כתוב שיש מצווה לתת לעני די מחסורו. יש הלכה לתת לו די מחסורו. וכך כתוב, אני אקריא את ההלכה הזאת, הלכה בסימן, ביורה דעה, סימן רש נון סעיף א', כמה נותנים לעני די מחסרו אשר יחסר לו, כיצד אם היה רעב יאכילנו, היה צריך לחסות יחסהו, אין לו כלי בית, קונה לו כלי בית, ואפילו אם היה דרכו לרכוב על סוס ועבד לרוץ לפניו כשהיה עשיר ועני, קונים לו סוס ועבד, וכן לכל אחד ואחד לפי מה שצריך. זאת אומרת, אנחנו לפעמים לא מודעים לזה שמצוות צדקה, הבן אדם הזה בעצם הוא, יש לו מה לאכול. אם בן אדם שירד מן חסר והוא רגיל לרמת חיים מסוימת והוא מרגיש את עצמו מסכן שאין לו, יש הלכה גם לתת לו די מחסורו. זה גם כן הלכה ממצוות צדקה. אבל יש הלכה שעליה אני רוצה להתמקד בעיקר היום, שמצוות צדקה, כמובן שכל אחד ואחד מחויב לתת, ומצוות עשה מן התורה וכל אחד ואחד מחויב לתת, ומי שלא נותן צדקה, הוא עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, עובר גם עליו. אבל השאלה היא, האם כופים על הצדקה? אדם שלא רוצה לתת צדקה, האם כופים אותו על הצדקה? אז הכלל הוא כזה, הגמרא אומרת, גמרא מסכת כתובות אומרת, על כל מצוות עשה כופים. אם אדם אומרים לעשה סוכה ואינו עושה, כופים אותו עד שתצא נפשו, עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, יש הלכה שכופים את האדם לקיים את המצווה. האם גם כופים את האדם לקיים את מצוות הצדקה? אחרי מעריכים כמה הוא מסוגל לתת, כי כתוב, המצוות הצדקה היא גם לפי יכולתו של אדם כמובן, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, ועשירית מכספו זה המידה הטובה, אבל מה קורה? יש לו, מעריכים אותו שהוא מסוגל לתת, האם, והוא לא רוצה לתת, מה אנחנו עושים? אז על זה כתוב בגמרא, במסכת בבא בתרא, כתוב בדף ח' עמוד א', ממשכנים על הצדקה. כי עד רבה אחפה לרב נתן בר עמי, ושקיל מיני 400 זוזה לצדקה. זאת אומרת שיש הלכה שממשכנים על הצדקה, לוקחים בכוח את הצדקה עם האדם לא רוצה לתת. והתוספות שם במקום, בבבא בתרא דף ח', וכל הראשונים בעצם שואלים את השאלה, הכפייה הזאת על הצדקה היא לכאורה בניגוד לאחד הכללים, שכתוב בגמרא בחולין, כתוב בגמרא ככה, שעל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין כופין עליה. אם התורה אמרה את השכר שיש לך, למשל כיבוי אביהם, כתוב בתורה למען יאריכון ימיך, שילוח הקן כתוב, למען ייטב לך וארכת ימים, אז גם במצוות צדקה כתוב למען יברכך השם בכל מעשה ידיך, אז התורה כתבה את מתן שכרה של המצווה בצידה. ובכן, נשאלת השאלה, איך כופין על מצוות הצדקה? הרי זו מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, ומתן שכרה בצידה לא כופין עליה. התוספות עונה על השאלה הזאת ארבעה תירוצים, ויש עוד תירוצים, אני אומר בקצרה את התירוצים של תוספות. התירוץ הראשון הוא תוספות אומר, שבאמת על צדקה כופין רק בדברים, לא במעשים, אלא בדברים, לא מכים אותו, אלא משכנעים אותו, לוחצים עליו בדיבור. זה תירוץ אחד. תירוץ שני אומר התוספות, שאומנם מצד מצוות עשה לא כופין, אבל יש הלכה בהלכות ציבור, שהציבור יכול לתקן תקנות, והתקנות של הציבור מסיעים על קיצתן. אם הציבור, יש כללים, מי זה הציבור, שיבת והעיר, מהי הדרך שבה מתקבלות ההחלטות של ציבור, זה עניין שלם ורחב, וכמובן אנחנו לא נעסוק בזה. אבל אם הציבור מחליט שצריכים לכפות על צדקה, אז אפשר לכפות על הצדקה לא מדין המצוות עשה של התורה, אלא מדין כוח הציבור לתקן תקנות. וזה הטעם שכפו אותו לצדקה. עכשיו, התירוץ הנוסף של התוספות, וזה התירוץ השלישי, שהראשונים, הרבה מהם אומרים את התירוץ הזה, התירוץ הוא כזה פשוט, ולכאורה התירוץ הוא פשוט מאוד. ההלכה נאמרה שלא כופים על מצוות עשה, אבל על איסור שאדם עובר, על זה לא מחכים עד מתן השכר, אלא כופים מיד. למה? כי חייבים להפריש את האדם מאיסור. חייבים להפריש את האדם מהאיסור. אדם שלא נותן צדקה, אז הרי הוא עובר על הלב שלא תאמץ את לבבך, כמו שהזכרנו קודם, ולא תקפוץ את ידך, אז יש כאן לב, יש כאן איסור. אז על האיסור כופים, וגם בלי קשר למתן שכרה או לא מתן שכרה. זה התירוץ השלישי של תוספות. אומר כעת, אומר משהו בקצרה, ממש במהר, אני לא רוצה להתייחס לזה, אומר משהו, עניין קצת עניין ספרתי. התירוץ הזה של התוספות שקופים בגלל הלב הוא תירוץ פשוט מאוד. ודבר הכי פשוט, אם אדם עובר איסור, קופים אותו. אז מהי בכלל השאלה? אז למה שלא נכפה על הצדקה? הרי זה בגלל איסור, והאיסור קופים. אז אפשר לומר, אני אומר כאן ממש בקצרה, במילה אחת, שיש כאן מחלוקת גדולה בהגדרת האיסור שלא תאמצת לרבך. האם האיסור שלא תאמצת לרבך זה איסור שעומד בפני עצמו, או זה איסור שבא לחזק את המצווה? זאת אומרת, יש מצווה לתת צדקה, ואם אתה לא מקיים את המצווה, אז אתה לא אומר שאתה עובר על האיסור. אז הראשונים שלא אומרים את התירוץ שהכפייה היא בגלל הלב, הם סוברים שהלב איננו לב שעומד בפני עצמו, אלא לחזק את המצווה לעשה, ומי שרוצה לעיין, יעיין ברמב"ן, בקידושי לגבי מצוות מעקה, ויש שם לא תסכים דמים בביתך, שמסביר את ההגדרה הזאת. אני משתמש בהגדרה של הרמב"ן גם לעניין שלנו, אבל זה מבחינת תן לחכם ויחכם עוד, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה בהרחבה. אז בכל אופן, אלה התירוצים של תוספות. והראשונים אחרים, מה להלכה נפסק? ההלכה נפסק בפורש בשולחן ערוך, הוא נפסק הלכה, ואני אקריא את ההלכה הזאת. כתוב בהלכה שקופין אותו, ולא לא רק בדברים, אלא גם במעשים. כתוב בפורש שקופין אותו, והכפייה כתוב גם אם הוא לא נותן צדקה כפי שראוי לו. ואני אקריא את הדברים. ומי שנותן בסימן ר' ממחת סעיף א', מי שנותן פחות ממה שראוי ליתן, פחות מה שראוי ליתן, אפילו אם הוא נותן, אבל אתה מסוגל לתת יותר, אתה נותן פחות, כופין אותו, מקין אותו, מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים לנכסיו בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי ליתן. זאת אומרת, ההלכה נאמרה שכופין על המצווה של הצדקה. ולא מצד, לא מצד הציבור, ולא מצד לא בדברים, אלא כפייה במעשים. אבל אני רוצה לעמוד כאן על נקודה, שבסופה לגבי יש השלכה גדולה על הנושא של הכפייה. אבל השאלה שאני רוצה לומר לפניכם, החקירה, הייתי אומר, אני רוצה לחקור חקירה בהבנת העניין של הצדקה, והחקירה הזאת יש לה השלכה לכל הנושא שאנחנו עוסקים בו. יש לך פה, האם מצווה צדקה היא מצווה שבין אדם למקום, או היא מצווה שבין אדם לחברו? אז כמובן, אתם, ברור שבשמיעה הראשונה, בוודאי זה מצווה שבין אדם לחברו. אדם חייב לתת צדקה לעני. מצווה שבין אדם למקום זה להניח תפילין, ליטול לולב. זה בוודאי מצווה של אדם לחברו. לא. יש גם מצווה של אדם לחברו שבעצם היא מצווה של אדם למקום. אני אסביר את הדברים. למשל, אחת המצוות שהיא בוודאי מצווה של אדם לחברו זה פריאת חוב. אדם חייב לפרוע את חובו. זה מצוות עשה, הגמרא בקידוש בכתובות פ"ו, שכופין המצוות העשה הזו לפרוע את החוב לחברו. זה מצווה של אדם לחברו. מה יהיה הדין אם אדם נשבע לתת לחברו כסף? הוא נשבע לתת לחברו 100 שקל, לא משנה. האם אותו אדם, למשל ראובן, נשבע לתת לשמעון 100 שקל? האם עכשיו שמעון יכול לומר, לבוא אל ראובן ולומר לו, ראובן, אתה התחייבת לתת לי 100 שקל, בבקשה, תשלם לי את זה. או שיכול לומר לו ראובן, לאו בא דברים בדיעת. החיוב שלי לתת 100 שקל, אמנם לך, אבל יסוד החיוב הוא השבועה שנשבעתי לקדוש ברוך הוא. החיוב שלי הוא לקדוש ברוך הוא לקיים את השבועה. ואת החיוב הזה אני מקיים על ידי שאני נותן לך. אבל אתה לא יכול לתבוע את החיוב הזה. החיוב הזה הוא לא החיוב שלך. זה חיוב שלי כלפי קומי, לא חיוב שלך. וככה נוקטים. אם אדם נשבע לתת לחברו כסף, זה לא מצווה של אדם לחברו. זה מצווה שבן אדם למקום שמתקיימת על ידי שנותן לחברך. עכשיו אפשר לחקור גם מצדקה. מהו גדר של צדקה? האם צדקה זה בעצם אני, אין לו שום זכויות? מה, איזה זכויות יש לך בכסף שלי? הכסף הוא שלי פרטי. אלא מה? הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תהיה אכזרי, תהיה נדיב לב, תעזור לאנשים. אם אני לא נותן לעני את הכסף, אז אני רשע בעל מידות רעות. אבל איזה זכות יש לך, אני, לתבוע ממני את התשלום? אין שום זיקה מחייבת, זיקה ממונית, הסכם ממוני ביני לבינך שמחייב אותי. זה צד אחד של צדקה. או לא, מהותה של מצוות הצדקה היא, התורה אומרת, אתה חושב שהכסף הזה שייך לך? הוא לא שייך לך. הכסף הזה יש לו זכות לעני. אומנם לאיזה עני? אין עני מסוים. יכול להיות עני כזה ועני כזה, זה ממון שאין לו טובים מבחינת הגדרה הלכתית, כי אין עני מסוים שאני חייב אליו. אבל באופן כללי, אני חייב לעניים. ומעניין, אותו טור שהזכרתי לכם מקודם, שהקראתי אותו חלק ממנו בהתחלה, אומר, וזה לשונו של הטור, אומר ככה, כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פיקדון לעשות בו רצון המפקיד, הקדוש ברוך הוא המפקיד, וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו. זאת אומרת, כתוב כאן בעצם, המצווה של צדקה, אתה חושב שאתה בעלים? אתה לא בעלים. אבל הקדוש ברוך הוא, אומרים ככה, כתוב בפרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, כתוב, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. לא כתוב תיקחו את התרומה, אלא תיקחו את תרומתי. כי הקדוש ברוך הוא אומר ככה מפרשים, הקדוש ברוך הוא אומר, התרומה היא לא שלך, הכסף היא לא שלך, לי הכסף ולי הזהב. מה אתה נותן שאתה נותן את התרומה? מהו הדבר שאתה נותן? את הלב. מה ידבנו? ליבו, את הלב אתה נותן. אבל התרומה, לי הכסף ולי הזהב. אז זו השאלה, זו החקירה הנכבדה בענייני צדקה. האם צדקה זה ביני לבין קומי, או מחויבות שלי כלפי אני? מה נפקמינה בחקירה הזו? יש כאן נפקמינה עצומה. למשל, אדם חייב לתת לכהן לפדות את הבן, אצל הכהן. האם הנכסים של האדם משובדים לפדיון, והכהן יכול לבוא ולקחת את הנכסים שלך כמו שהוא יכול לתפוס חוב אחר? כתוב בגמרא במסכת חובות דף מ"ט, זה חוב חל שיבוד, זה מלווה הכתובה בתורה. וחל שיבוד והנכסים שלך משובדים. אם למשל, לא עלינו, האבא אחרי 30 יום נפטר, הכהן יכול לגבות את פדיון הבן מהנכסים שלו. עכשיו יש לדון, האם גם בצדקה יש שיבוד נכסים? אני חייב, זה תלוי בחקירה שחקרנו מקודם. אם נגיד שהצדקה זה חיוב ביני לבין קומי, אני לא חייב לך, אבל הנכסים שלי אין שום שיבוד. זה חיוב על הגברה. אבל אם זה חיוב שלי לעניים, אז בדיוק כמו בפדיון הבן, שיש שיבוד, ככה גם כאן חל שיבוד. ובאמת, הכסף משנה, בהלכות נחלות, בפרק י"א, הלכה י"א מהלכות נחלות, שם הוא מדבר שיורדים מנכסיו, אז הוא אומר שלמה יורדים מנכסיו של אדם שחייב צדקה? בגלל שממונו משובד לכך. והקצות, קצות החושן, מרחיב את העניין הזה בסימן ריש צדי, בסימן למדת, ומסכים איתו המטיבות ברוב הדברים, שיש בצדקה שיבוד נכסים. דהיינו, אני חייב כסף לעניים, ולכן גם חל שיבוד. אמנם, יש לשונים אמנם, יש לשונים שחולקים ואומרים שאין שיבוד נכסים. ובמה זה מתבטא השאלה הזאת? הר"ן למשל, בכתובות, בדף מ"ז, אומר הר"ן כך, שנכון שבצדקה, במקום לכפות את האדם, אפשר לרדת לנכסה ולקחת ממנו את הנכסים מצדקה. למה אפשר לקחת את הנכסים שלו? אומר הר"ן, עד שאתה כופהו בגופו, כופהו בממונו. הרי אתה יכול בעצם להכות אותו. אז אם אתה יכול להכות אותו, בשביל מה אתה צריך להכות אותו? אם אתה יכול להגיע לאותה תוצאה על ידי שאתה לוקח את הכסף שלו, אז עד שאתה כופהו בגופו, כופהו בממונו. רואים הר"ן, וכך מוכיח הקצות, שאין שיבוד נכסים. כי אם יש שיבוד נכסים, למה צריך אברהם להגיע ליסוד שעד שאתה כופר בגופו כופר בממונו? הרי תמיד אפשר ללכת על הנכסים ולגבות. רואים שאין שיבוד נכסים בדברי הר"ן. והשאלה תהיה על הכסף משנה, ואותם הראשונים שאומרים שיש חיוב ממוני. יש שאלה אחרת? למה בקודם קודם אנחנו הקראנו את ההלכה? כופים רק בפניו יורדים מנכסיו. למה לא יורדים מנכסיו גם שלא בפניו? הרי אם אני חייב חוב, אפשר לגבות ממני את החוב גם אם אני לא נמצא כאן. ולמה בצדקה כופים רק בפניו? את השאלה הזאת שואל הכסף משנה בעצמו. והוא אומר, למה לא בפניו? כי מי אמר לך? אולי הוא נותן צדקה במקום שהוא נמצא, אולי הוא נותן את כל הצדקה שהוא חייב בה, מאיפה אתה יודע שהוא חייב, ולפי דבריו, ולפי דבריו, אם באמת יתברר שהוא לא נותן צדקה, לא צריכים בפניו. ובכן, מוריי ורבותיי, יש לנו כאן מחלוקת גדולה, האם הגדר של צדקה זה גדר שיוצר שיבוד נכסים, ואז משמעותו מחויבות כספית, או זה רק חיוב שלא יוצר שיבוד נכסים. עכשיו אני רוצה לומר לך, מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר, זו סברה עמוקה קצת, אומר אותה גם בקצרה, אני בטוח שנוכל להבין כולי את הסברה הזאת. אפשר לומר שגם הראשונים שסוברים שאין שיבוד נכסים, גם הם מודים לעיקרון שהצדקה זה מחויבות כספית, מחויבות כלפי האדם הזה. זה לא רק מחויבות לשמיים, אלא מחויבות לאדם. אבל למה אין שיבוד נכסים? כי המחויבות היא לא לתת את הכסף. למשל, אם אני, במקום לתת את הכסף לעני, אני מספק לו את כל מחסורו. אני אומר לו, תיגש למכולת, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. אתה כל מה שצריך עליי. אבל הכסף נמצא אצלי. האם הוא לא תהיה מצוות צדקה? בוודאי שתהיה. מצוות זקן זה לסייע בידו, לחזק בידו. הוא לא חייב להתאים להכניס את זה לחשבון של הבנק שלו. זאת אומרת כך, הר"ן בעצם גם כן יכול להודות לעצם היסוד הזה, שהגדר של חיוב צדקה זה חיוב שיש לי כלפי עניים, אבל הוא סובר שהחיוב הזה לא מגיע לידי שיבוט נכסים, כי הגדר של החיוב אינו לתת את הכסף לעניים, אלא לסייע לו, לחזק אותו. אבל החיוב לסייע לו ולחזק אותו, זה חיוב שאתה חייב כלפיו. בכל אופן, אומר עכשיו הקצות, אז לפי דברי הכסף משנה, שאומר שיש שיבוט נכסים, יש לנו תירוץ מצוין על קדושת עוסקות. תוספות שואל, איך כפור לתת צדקה? הרי זה מצוות עשה שמתן שכרה בצדה, ואותה עליה מקופים. אומר הקצות, הכפייה היא לא מדין כפייה על מצוות עשה, אלא מדין גבייה, כי יש לך חוב כלפי האדם הזה. לכן אנחנו יכולים לרדת לנכסים שלך, וזה מה שהכפינו, הכוונה שירדו לנכסים שלו ולקחו, כי יש חוב שאנחנו גובים. מה אני רוצה לומר, מורי ורבותיי, בסיכומם של דברים? דיברנו כאן לנושא למדני והגדרה למדנית, אבל יש כאן משמעות עצומה מבחינת צדקה, ומבחינת, הייתי אומר, הצדק החברתי. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו עובדים צדקה לעני, אנחנו לא כאילו לארג'ים כאלה, נדיבים כאלה, נותנים לו, ובאמת, אלא אנחנו בעצם ממלאים את חובתנו, ואת הכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה. ומספרים על אחד מחסידי פוצק, שהוא עצר טרמפ בדרך, אז זה לא היה במכוניות, אלא היה עגלות, עצר טרמפ, ועולה יהודי אחד, שואל אותו, לך אתה נוסע כאן לעיר פוצק? אז לפני שעולה הטרמפיסט על העגלה, הוא אומר לבעל הרכב, כמה אתה משלם לי, אדוני? מה אומר, אני אשלם לך? תרד מהישר מהעגלה. אני אשלם לך. הוא המשיך כמה מטרים, בכל זאת הוא מעניין, בכל זאת לשמוע את האדם הזה. חזר אחורה, אומר, תגיד לי, מה אתה אמרת? איזה שטויות אמרת? זאת אומרת, מה פרו שטויות? שאתה מעלה אותי על הרכב, מי מקבל יותר? אני או אתה? אני מקבל איזה שירות נסיעה. אתה מקבל מצווה הגדולה הזאת שאין לזה גבול. מי צריך לשלם למי? אתה או אני? אז אני אומר, מצוות הצדקה זה משהו בגישה היסודית. לכן יש הלכה ששנותים צדקה צריך לתת הצעה בעין, בחיוך. תראה, אנחנו נותנים צדקה עם פנים קפוצות כאלה, איזה נוד נקבע, ונותנים לו בקבילו, בתוך רגשי שנאה, בקנאה כאילו בזה. ואנחנו במקום לשמח אותו, לפייס אותו, ולהרגיש שבעצם אנחנו עושים פה, אז זה המצווה צדקה אמיתית, כתוב, מי שלא נותן בשמחה עובר על איסור. כי אנחנו כל מה חושבים, אנחנו נותנים משלנו, לא! אתה לא נותן משלך, אתה נותן משל הקדוש ברוך הוא. וזהו הצדק החברתי האמיתי. ואם בכל כל הנושא של הצדק החברתי היה בא לידי ביטוי הנקודה הזאת שיש מחויבות של כל אחד ואחד מישראל לדאוג לחברו, לספק לו את מחסורו, העולם היה נראה אחרת. אז ייתן השם בעזרת השם שכתוב שלא, מצד אחד כתוב שלא יחדל אביון, מצד אחד כתוב שכן יהיה, אם נותנים את הצדקה כמו שצריך, עבודה של נזכה שיחדל אביון מקרב הארץ, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל מחסורנו ובכל הדברים שאנחנו צריכים, הן ברוחניות והן בגשמיות. ומילה אחת של תודה אני רוצה לומר לגאון הרב הרוסי על המפעל העצום שלו. הוא לקח על עצמו מפעל כזה כביר להרביץ תורה בישראל. הוא לא חשבת, אני חושב שהתחלת את המפעל, לא חשבת על זה יגיע. והמפעל הזה הגיע למשהו של מהפכה בעם ישראל. עזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות להמשיך הלאה במפעל הגדול הזה, להאיב את התורה על עם ישראל, אמן כנראה שם.